שלום לכם. פרשת השבוע, פרשת משפטים, אפשר לומר בלשון ימינו, הולכים לעבוד. יורדים מהר סיני, יורדים מעשרת הדיברות, מפשילים שרוולים והולכים לעבוד. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
הטקסים והרעמים והזיקוקים ושאר האפקטים שיהיו בהר סיני, כבודם במקום המונח, הרב אילון, עכשיו אנחנו נרד לרמת השור והחמור והמשפטים וכל מה שצריך ביום יום. אני רוצה לשאול אותך, הרב אילון, שאלה שככה עולה וצפה בשני מובנים. אחד הפסוקים בפרשה מדבר על השבת, פרשת משפטים. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, וכו' וכו'. השאלה הראשונה היא, כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, על מצוות השבת.
זכור את יום השבת לקדשו.
אז גם מקשה הבנה, יש כל כך הרבה פעמים שזה כבר הופיע בוורסיות כאלה ואחרות. בפרשת משפטים, למה לחזור עוד פעם על מצווה שכבר דיברנו עליה והערכנו בה בשבוע שעבר?
נדבר עליה עוד הרבה פעמים.
וידי ברורה. השאלה השנייה היא שאלה ש... מפריע לי אישית, ואולי לעוד כמה אנשים ברמה בחירה ממני. כתוב כך, כתוב, למשל, ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית ישמיתנה ונטשתה. לזרוע שש שנים, ובשנה השביעית לשבות. לגבי השבת כתוב, ושש ימים תעשה מעשיך, וביום השביעית תשבות. אני רוצה לשאול אותך, הרב אילון, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנוח ביום השביעי, זה הבנתי, בשבוע שעבר כבר. אבל למה אני חייב לעבוד כל השבוע? כי אם נגיד, סבתא שלי השאירה לי ירושה גדולה, ואני רוצה לשכב על חוף הים. אני חייב לעבוד כל השבוע, או שאני חייב לנוח בשבת? האם יש איזה עניין מסוים שאני חייב להתאמץ בו, או ציווי מיוחד, או שמבחינתך שאני גם יושב ללמד תורה כל השבוע? מה הפסוק רוצה למני?
כלומר, אתה שואל, האם ששת ימים תעשה מעשיך זה דווקא, או ששת ימים יש לך אישור לעשות מה שאתה רוצה, כי גם כך אפשר לפרש. ששת ימים יש לך אישור לעשות מה בא לך. איך אומרים היום הישראלים? מה בראש? תעשה מעשיך, תעשה זה. יום השביעי... אל תעשה את זה.
אומרים שהיה פעם שר אוצר שאמר שהוא רוצה לעבור לחמישה וימי עבודה בשבוע, ואז ענה לו מי שענה לו, ואמר לו בוא נתחיל ביום אחד, ואחר כך נראה אם
נגיע לחמישה. נעבור קדימה.
אני חייב שישה ימים לעבוד כדי לנוח ביום השביעי, או שאין קשר בין השישה ימים הראשונים לבין היום השביעי.
בפירוש מרתק של חז"ל, הם קובעים קביעה מעניינת מאוד. הם אומרים את זה דווקא על הפסוק בפרשה הקודמת. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה. אומרים חז"ל, ששת ימים תעבוד, כשם שמצווה לשבות בשביעי, כך מצווה לעבוד שישה ימים. אז אתה, שאגב אף פעם לא גילית לי שיש לך את הבעיה הזאת, שיש לך ירושה כבר לכל חייך, וממילא אתה מסודר, אז אתה חייב לעבוד בששת הימים האלה. חז"ל אגב מביאים דוגמה של תנא אחד גדול, שהיה עשיר מאוד, ובערב שבת, קבוע, לפני כניסת השבת, היה הולך ולוקח חפצים מהצד הזה לצד הזה ומחזיר, מה שנקרא עבודות יזומות. הוא אמר לקיים מקרא שנאמר, ששת ימים תעבוד, איך אפשר להתחיל יום השביעי שבת אם לא עבדתי ששת ימים? אז אולי לא עבדתי מספיק, אז הוא היה נוצא היערות, ככה עבודות יזומות, מזיז דברים, מרים דברים, מחזיר דברים, חוזר, הולך.
מפריע לאשתו.
כן, עובד. משמע על פי זה שהעבודה היא ערך. ואני מבין שזה חדרת בשאלה, האם כן או לא. כלומר, שמעבר למצווה לשבות בשביעי, יש מצווה בעלת ערך עצמי. לפעול, לעבוד, להתפרנס, לעסוק ביגיע כפיי, וממנו להתפרנס, וממנו להגיע למה שאני צריך להגיע בהמשך.
ברמה, שוב הרב אילון, הכי מחודדת. אני עכשיו בא אליך כתלמיד. אתה הרב, ראש הישיבה, אני תלמיד. אחר הרב אילון, אני עכשיו התחתנתי, אין לי בעיות פרנסה, ברוך השם. עכשיו אתה רב. נכון שהיית רוצה שעכשיו אני אלך לכולל וללמד בישיבה, תורה, בעמקות וברחבות, 20 שנה קדימה, כי ברוך השם אין לי בעיות פרנסה. מי שלא עלינו צריך, צריך, אבל זה האידאה שאתה שואף אותי, שאתה מכוון אותי אליו, או שגם לי אתה תגיד במצב הכלכלי שלי, לך תעבוד.
כיוון שהשאלה היא מאוד מאוד אינדיבידואלית, אני לא אענה עליה בתשובה אינדיבידואלית. אני אענה עליה בתשובה כללית. למרות שמאוד ייתכן שבאופן אישי, אינדיבידואלי, זה יהיה שונה ואני אסביר את זה עוד מעט. התשובה הכללית היא, אתה חייב גם לעבוד. הוספתי את המילה גם, ואמרתי, אתה חייב גם לעבוד. אני רוצה אבל להסביר את זה לאט לאט. ישנה משנה במסכת אבות שאומרת, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיגיעת שניהם משכחת אבון. מלשון המשנה ברור, אגב, דרך ארץ כאן הכוונה היא עבודה. דרך ארץ.
לא נימוסים?
לא, לא נימוסים. יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ, שם הכוונה היא פעולות, שהן ארציות, והן יגיע כפיים. יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. אגב, המשך המשנה הוא, וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בתעילה וגוררת אבון. זה מעניין מאוד. כאילו הנושא הוא איך אדם נמנע מאבונות. מה זה קשור לסוגיה שלנו? איך אדם נמנע מאבונות? נושא לאומן. מה איך אדם נמנע מאבונות? מה זה קשור? אדם עובד בשביל הפרנסה, ואדם לומד תורה בשביל לדעת התורה. מה זה קשור למניעה מאבונות? לפני 500 שנה מנתח את זה המהר"ל מפראג בניתוח מדהים. המהר"ל אומר שהאדם עניינו הוא עשייה. באותה השנייה שהאדם מפסיק להשתלם, מפסיק לפעול, הוא נמצא במצב שהוא יכול להיות חולה. הפעילות היא זו שגורמת לדם לזרום במושגים הגופניים, לרגליים לפעול, כולנו יודעים את זה. אותו דבר לנפש, אותו דבר לנשמה, אותו דבר לראש, אותו דבר לכל. אדם שעסוק כל ימיו בדרך ארץ, בפרנסה, בביזנס, בלחץ הכספי, בכל, והוא לא מפעיל את תלמוד התורה שלו, הוא ישחק. ומי שאמיתי עם עצמו מכיר את זה.
תלמוד תורה, אתה מתכוון לידע של תורה?
יגע. כן, ידע, אבל מתוך יגע, יגיעה. יכול אדם עם המון חוכמת חיים לדעת המון, אבל אם הוא מפסיק לגע, אם הוא מפסיק לגעת, אם הוא מפסיק להיות יגע, זה אגב מילה יפה מאוד להיות יגיע. אתה יכול לדעת בלי לגעת. גם לגעת במובן של לגעת. To touch. היגיעה הופכת את זה לשלך. זה שלך מפני שאתה פועל. מפני שאתה עושה. אתה מבין? מה שקורה לגוף, לכל דבר, שלא פועל, הוא שהחיידקים נצפים בו. שלאט לאט הוא מזמין מוגלה.
זאת אומרת שבמים זורמים אין עובש.
בוודאי. יש עובש במים עומדים, יש עובש בשכל עומד, ויש עובש בגוף עומד.
יש עובש גם בתורה עומדת?
כן, מאוד. מאוד. זה משפט קשה, כן, מאוד מאוד.
התורה עומדת כבר 5,000 שנה
ואין עובש. התורה לא עומדה שנייה אחת, התורה הולכת. תורה עומדת זה ממלא עובש. אני אומר דבר חריף, אני רוצה להסביר את מה שאני אומר. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון, מוסבר במהר"ל מפראג ברעיון כל כך עמוק, והוא כל כך פשוט, אני מצטט אותו, למרות שלא צריך, זה כל אחד מהבטן שלו מרגיש את זה. אומר המהר"ל, האבון הוא לא איזה משהו רע שקורה פה, קורה בצד הזה. האבון הוא מה שגורם לך לאבד את האיזון, לאבד את הצפון. אבון נקרא במילה אחרת עבירה, חטא. החטאה, החטאת, אתה הרי יודע לקרוא על הסל, אז אתה מחטיא, כשאתה מחטיא, אתה לא עשית פעולה רעה, אתה בסך הכל לא קלטת למקום הנכון. עבירה זה בסך הכל יומיס, עברת ליד, תפסת. אבון הוא תוצאה של חוסר תפעול, שזה לא מתפעל. עכשיו יש שני סוגים של אבונות, שמתוכם באים כל האבונות בעולם. הייתי אומר של הבטלה המביאה לשיעמום, המביאה לחטא, המביאה לפרזיטיות ולאימפוטנטיות, למיטה, למוות.
חידלון.
חידלון, מצוין.
קוראים לזה בלשון התקשורת, שק תפוחי אדמה.
100%.
אדם שיושב מול המציאות או מול הטלוויזיה, כמו שק תפוחי אדמה.
בדיוק, 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 בדיוק. עכשיו יש שני חלקים באדם שיכולים להיות חלילה לשק תפוחי אדמה. החלק השכלי, המנטלי, הרוחני, החושב, הכל, יכול אדם לפעול 100% בגוף, אבל הוא הופך לשק תפוחי אדמה חושב. כל עניינו זה, הוא במתח, הוא עבד של השעון, הוא עבד של הבוס, הוא עבד של ה... זה יכול להיות שק תפוחי אדמה של הגוף. זאת אומרת, הוא חושב הכל, אבל הוא מתאבן, וזה יכול להזיק או פיזית גופנית, או... הייתי אומר יצרית גופנית, הוא יכול לאבד את ה... הוא זקוק להפעיל את הגוף שלו, והוא לא מפעיל אותו, אז הוא נהיה משוגע. אז הוא יחפש דרכים אחרות. הוא משתגע. הוא משתגע או בגלל אי הפעלה של החלק המנטלי שלו, או בגלל אי הפעלה של החלק הגופני שלו.
אז לכן העבודה שאתה מדבר עליה, זה ריפוי בעיסוק, או שזה ערך בפני עצמו?
זה ערך בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא ברא אותי שאני צריך להשתלם. כך הוא ברא אותי. אילו היה רוצה לברוא אותי שלם, הוא היה בורא אותי מלאך. אגב, אתה יודע מה התפקיד של העבודה? איך קוראים לעבודה? מלאכה. אתה יודע מה זה מלאכה? מלאכה זה הנקבה של מלאך. המלאך הוא שליח.
וגם מלאכה.
מלאכה היא השליחות שלי. כשאני אומר שאישהו הולך לעבודה, לא מעניין אותי מה הוא בדיוק עושה. מה אתה עושה את העובד? כשאני אומר שהוא בעל מלאכה, אני מתכוון להגיד, אתה יודע מה הוא? הוא חיה. תסתכל על החליפה שלו, זה הוא. זה המלאכה שלו.
אבל הרב אלון, בהיסטוריה היהודית, לפי מיטב זיכרוני, ערך המלאכה היה שמור לרמות ב' וג' של ההיררכיה החברתית. מי שהיה בכותל המזרח ביהדות, היו ההוגים, החכמים, הרבנים, הדוקטורים, המשכילים, הם לא אנשי מלאכה, אנשי המלאכה היו הבלבטים, בית המדרש של בעלי המלאכה.
נכון.
אתה עכשיו הופך את הגלגל ואומר שממלכת כהנים וגוי קדוש זה לא הרבנים והחכמים והפרופסורים, זה החייטים?
בוא נראה מי הופך את הגלגל ומי הפך את הגלגל באמת. הלל הזקן. כאלה אתה מתכוון, נכון? האינטלקטואלים. הלל הזקן במקצועו היה חוטב עצים.
כי הוא היה צריך להתפרנס?
כי הוא היה צריך להתפרנס?
לא.
אומר הרמב״ם, סוגריים, הרופא. זו מלאכה. אומר הרמב״ם, תגידו, אם הלל הזקן היה כזה תלמיד חכם, אף אחד לא זיהה שהוא כזה מוכשר, למה לא פרנסו אותו?
איזה מלגה טובה?
למה לא ארגנו לו מלגה טובה? אומר הרמב״ם, כי הלל הזקן לא היה מעיז לקחת. כי הוא רצה להיות ביגיעת שניהם, ורק כך הוא יצא הלל הזקן. רק שנייה, רק שנייה, דקה, 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 דקה. אתה רוצה להמשיך? מי אתה מתכוון? רבי יוחנן הסנדלר? למי אתה מתכוון? לרמב״ם הרופא? לרמב״ן הרופא? למי אתה מתכוון?
למיתוס היהודי הרב אלון שבכל הספרות והסרטים, החותן העשיר שלקח לו לביתו את החתן ומפרנס אותו הרבה שנים כדי שיוכל לפנות אותו לשבת וללמוד. המיתוס, זה היה המיתוס. תמצא לך חותן שיחזיק אותך ותוכל ללמוד בשקט כמה שנים טובות.
המיתוס הזה הוא מיתוס שצריך לא לזלזל בו. צריך להעריך אותו, להבין מתי הוא התחיל, ממה הוא נבע, ולהבין כמה הוא מסוכן אם אנחנו נעריך אותו יתר על המידה, ואם אנחנו נשכח את המיתוס האמיתי. אני רוצה רגע לעזוב לגמרי את ערך המלאכה. לשנייה. בוא נדבר על ערך התורה. גם זה ערך נורא. בוא נדבר שנייה על תלמוד תורה. תלמוד תורה זו המצווה הכי מרתקת שיש בעולם. קודם כל כי היא מרתקת.
אתה רב, אם אתה לא תגיד את זה, מי יגיד את זה?
וזו הבעיה שלי. המשפט הזה הוא הבעיה שאני רוצה להסביר את זה. כי זה היה נכון, הנה, 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 הדה הוא אומרים בערבית. תלמוד תורה הוא מצווה יחידה שאני מכיר. שהיא בעצם שייכת לאליטה אינטלקטואלית מסוימת. תלמוד תורה הוא מדע לא פחות מפיזיקה. פיזיקה לומדים פיזיקאים. אז אתה יכול להגיד שגם ילד במגמת פיזיקה צריך ללמוד פיזיקה כדי להחליט אם הוא רוצה פיזיקה או לא. בסדר, אז זאת רמה מסוימת וגמרנו. לא נכון לגבי תלמוד תורה, בתלמוד תורה כל אחד חייב. כל אדם מישראל חייב בתלמוד תורה כהלכה. יום יום. כל אדם מישראל. אתה יודע מה אחד האסונות הגדולים ביותר של התלמוד תורה? של התלמוד תורה יש עוד חלק. והוא שצריכה להיות אליטה של לומדי תורה. חייבת להיות. יעלה על דעתו של מישהו שלא צריכה להיות כזאת אליטה של לומדי תורה. אם כל מדע בין 30 צריך אליטה. אז מדע שלא מפסיק להתפתח 5,000 שנה. ודאי צריך את האליטה שממשיכה ורואה ובודקת ולומדת וחוקרת. ודאי, ודאי, ודאי. איפה מתחילה הבעיה? שחמט, זה מאוד כדאי שתהיה אליטה של שחמטאים. ולא מפריע לי אם אני למשל חושב ששחמט זה לא my cup of coffee. אני לא כל כך אוהב שחמט, מה לעשות? אני אוהב ששבש, לא נעים להגיד בכל, אבל זה אני יותר אוהב משחמט. אגב, לא בגלל שאני בטוח שאני יותר אוהב את זה, אני יותר מצליח. כל אחד מה הוא יכול. יש חכמים? יש. מה זה לעשות? צריך להכיר בעובדות. אוי ובוי, זה מה שיהיה עם תלמוד תורה. אתה יודע מה קורה לפעמים? דווקא בגללנו, בגלל עולם הישיבות, אתה יודע מה קורה לפעמים? שהציבור אומר, תלמוד תורה זה עסק של הישיבה. והישיבה מאוד נהנית מזה. כי אם תלמוד תורה זה עסק של הישיבה, אז בואו תחזיקו את הישיבה. דבר טוב.
ויש עוד משהו. כשאני עוזב את הישיבה, אז אני מזדכה על התלמוד תורה, והולך להיות איש הייטק.
אמרת את הדבר הכי גדול שיש. עכשיו, למה ללכת להיות איש הייטק זה להזדכות על התלמוד תורה? בשפה צבאית. למי שלא מבין את השפה הצבאית, אתה מתכוון להגיד, אני הולך להיות איש הייטק. ולא קובע איתים לתורה. למה? כי לא הבנתי אף פעם שתלמוד תורה הוא רלוונטי לחיים, ואין חיים בלי תלמוד תורה. אתה יודע למה לא הבנתי את זה? כי פעם הסבירו לי שיש תלמוד תורה בלי חיים. זה משפט קשה. אם יש תלמוד תורה בלי חיים, ואני בתקופה של התלמוד תורה לא שייך לחיים?
מי זה הסביר לי? החותן העשיר שלי בגליציה?
כי החותן העשיר שלי הוא המנטליות הזאת. או התפיסה שאומרת שתלמוד תורה בסיאו הוא בלי עבודה. אז אם תלמוד תורה בסיאו הוא בלי עבודה, וזה האידיאל, אם זה האידיאל, אז זה שני דברים סותרים.
אבל באמת...
רגע, שנייה, ניתן לי שנייה אחת רגעים, נגמור את קו החשיבה. אם תלמוד תורה ללא מלאכה הוא האידיאל, אז זה שני דברים לפחות שיכולים להסתדר אחד בלי השני. בא הרמב״ם וקובע את הקביעה החזקה כל כך של הרמב״ם. בא הרמב״ם ואומר, מי שסבור שאפשר ללמוד תורה ולא להתפרנס ממלאכה, אני לא רוצה להגיד את המילים שהרמב״ם אומר. הוא קורא לזה חילול השם. הוא קורא לזה ביזיון הדת. ביזיון התורה. הוא לא קורא לזה כך כי הוא מתרגז. הוא קורא לזה כך כי הוא אומר, אתה הופך את התורה ללא תורת חיים. ואת החיים לחיים שיכולים להיות בלי תורה, וזה יהיה נחמד מאוד. אני ענקה את המצפון שלי עם התורה. כמו שאני יכול מאוד מאוד לאהוב את ארץ ישראל ולתרום 100 דולר כל חודש. וזה מנקה לי את המצפון. דוגרי, אנחנו מכירים חברים טובים שככה חיים. זה טוב שאני אתרום לך? תסלח לי, אני מכיר גם הרבה אנשים בארץ ישראל שאומרים שטוב שיש אנקל סם באמריקה, כי זה דוד טוב, שהוא ירגיש טוב שאני פה. ושלא יבוא. כי אני אתן לו את ההרגשה שטוב להיות פה, שלא צריך אותו באמת, צריך את $100. זה אסון. כי אז הוא מרגיש שמה אני צריך את ארץ ישראל. אני הרי מנקה את המספון שלי. אותה תחושה יכולה להיווצר, וכנגדה הרמב״ם יוצא במילים נוראיות. אומר הרמב״ם, אתם צריכים להבין, זה שאני אראה לכם עכשיו רשימה של בלי סוף תנאים והמוראים, שהיו בעלי מלאכה והיו עניים והיו עשירים. הרי לא יכול להיות שזה היה מפני שכל העם היה, כלשון הרמב״ם, אכזרי ולא דאג לפרנסתם. למה זה היה? כי הם רצו ללמד אותנו שהתורה והמלאכה הולכים יחד.
אני רוצה עוד פעם לרב אלון, משהו לא ברור לי. באמת חבל על הזמן של הלל על כל דקה שהוא חוטב עצים. הרי בזמן הזה הוא יכול לכתוב עוד מאמרים, עוד הגות, עוד מוסר, עוד מידות. באמת חבל על הזמן. אם אתה תבוא אלי הרב אלון מחר, תגיד לי, אבי, אני שמעתי את הדרשה שלי בטלוויזיה, השתכנעתי מעצמי, אני הולך 3 שעות ביום להיות סדרן בתחנת מוניות. הרב אלון, חבל על הזמן שלך. תעשה דברים יותר חשובים. יש אנשים שמתאים להיות סדרן בתחנת מוניות, או חוטבי עצים, לא שאני מזלזל. שב, תלמד תורה, עוד שב, תכתוב מאמרים, או מה שתעשה, חבל על הזמן. למה אתה מחבר בכוח דברים זה לא בשבילך, או לא בשביל הלל?
החלוקה היא בין שני דברים. יש לפעמים מצבים אינדיבידואליים, שאני אומר לך, שמע, אל תשקיע 3 שעות ביום בלהיות סדרן מוניות, תשקיע טיפ-טיפה. אתה אומר, אל תשקיע בכלל, אז אני אומר לך, תשמע, אולי חבל על הזמן שאתה ניח צילים כל יום? חבל על הזמן שתתפלל. שב, תלמד תורה. מהי מגמת התורה? איקס מידע? או לגלות שהתורה והחיים הם דבר אחד. מהי מגמת התורה? עכשיו, באופן אינדיבידואלי, האדם שבאמת באמת תפקידו הוא להיות נושא התורה, מעביר התורה, האדם שבאמת באמת עניינו הוא כזה, יכול להיות שחברה צריכה לדון ולהגיד, תשמע, במערכת של היום, שמשקיעים כל כך הרבה ב-X מדענים, ב-X, צריך להשקיע ב-X מדעני התורה, את המקסימום ולצמצם את מלאכתם לממש הכי 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 מזערי שיש. אגב, שכן תהיה מלאכה, שכן תהיה מלאכה, כי זה חשוב לנפש, כי לא בנויים אחרת, אבל לצמצם את מלאכתם למקסימום ולאפשר שיוציאו את הכל, את הכל, את הכל, את הכל, כדי שנקבל את התורה הזאת. 100%. אבל להפוך את זה לשיטה, לשיטה חברתית שלמה, שאומרת, תשמע, ללמוד תורה equal, ללמוד תורה שווה לא לעסוק במלאכה. אתה יודע מה התוצאה של זה? הרסנית. מי שעוסק במלאכה,
הרסנית לחברה, הרסנית לנפש של האדם.
הרסנית לחברה, החברה נהרסת. החברה נהרסת, נפש האדם כמיניאטורה של חברה נהרסת. אני טוען שתלמוד תורה, אני טוען שתלמוד תורה זו המצווה הכי רלוונטית לכל אדם ישראלי במדינת ישראל היום. אין מצווה יותר רלוונטית. אם רק נתחיל להכיר את תלמוד תורה, אתה יודע מה המונע? המחסומים. התחושה שתלמוד תורה זה עסק של דתיים. התחושה שתלמוד תורה זה עסק של איך קראת את זה? דקה. זה הטרגדיה. ההבנה שתלמוד תורה זה דבר ששייך לכל אחד ואחד. מה ערכה היפה של תורה? ערכה היפה של תורה הוא שהיא מצד אחד המדע הכי עמוק והכי ניסה והכי מעניין והכי מרומם, ומצד שני אין אחד שלא מתאים לו, שלא שייך אליו.
אני הרב אלון, כל יום שישי עושה קידוש, רואה טלוויזיה, מדליק נרות, משחק קלף עם החבר'ה. גם אני שייך ללימוד תורה?
ודאי! בלי קשר בכלל למה שאמרת עכשיו. בוודאי! מה הקשר בין זה לזה?
כי אני שומר על הדברים המסורתיים, הפשוטים, ולימוד תורה, כמו שמעת, אתם בישיבה בירושלים, עושים את זה יותר טוב ממני.
זה בדיוק הטרגדיה ששנינו אשמים בה, ואני בישיבה אולי יותר אשם ממך. כי לך נוח לא ללמוד תורה ולתת את זה לי. ואני טוען שכולנו נשתדרג כחברה ברגע שהערך של תלמוד תורה יהיה משותף לכולנו.
אז מה כל זה? אבל הרב אלון שייך לשבת. זאת אומרת, אם הערך שאתה מתאר בעריכות או בהתרגשות של העבודה הוא כל כך חשוב, הוא ערך בפני עצמו. למה הפסוק צריך להגיד, תעבוד ותשבות? שני ערכים שונים לחלוטין. ערך העבודה הוא ערך עבודה, ושבת היא שבת. לא צריך לצמיד מין בשינו מינו. אולי בגלל, למה אני נבהל? כי אמרת לי, תשמור שבת ותעבוד. ואני לא רוצה לשמור שבת, לכן גם לא ערך העבודה. אלה שני ערכים שונים לחלוטין.
לא, אני עכשיו רוצה להפיע אותך קצת. הרמב״ם, שהוא ככה ראשון הכהנים לנושא הזה, של הערך של תורה ומלאכה וכולי וכולי וכולי, הרמב״ם גם מפרש את הפסוק, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה. הוא מפרש את הפסוק באופן מעניין מאוד. הרי מה פירוש ועשית כל מלאכתך? אדם גמר בשישה ימים לעשות את כל המלאכה, ראית פעם דבר כזה? זהו, גמרו? אז בוודאי לא יכול להיות. אומר הרמב״ם, לא הבנת את הפסוק. זה פירוש מדהים. ששת ימים תעבוד, טוען הרמב״ם, זה עכשיו בהפוכה. הישראלים אומרים בהפוכה באתי עכשיו. ששת ימים תעבוד לא בביזנס, לא בגינה, לא בחקלאות. ששת ימים תעבוד את השם אלוהיך, כי הנושא הוא השם אלוהיך. עוד מעט נכלול על כל הפסוק, זה פילי פלוט. ששת ימים תעבוד את השם אלוהיך על ידי ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי תעבוד את השם אלוהיך על ידי לא תעשה כל מלאכה.
לכתוב את העצים שווה להניח תפילין.
בדיוק. אם לכתוב את העצים מביא להשגת השם וזאת המגמה, בטח. אם לכתוב את העצים הוא ערך עצמי שאין לו מגמה להיות מתועל לעבודת השם שלך, לא שווה שאתה חוטב עצים. אני רוצה להגיד משפט יותר קשה. אם להניח תפילין לא מביא לעבודת השם, אז גם לא שווה להניח תפילין. נכון. ליישב את ארץ ישראל זאת מצוות עשה. אין מחלוקת. יפה מאוד. נו, וליישב את ארץ ישראל ולהיות ברוצח. אז מה? אז מה עשית? אבל ישבתי את ארץ ישראל. מה זה ישבתי? הושבתי מישהו והרגתי אותו. אני מושחת בכל ממוני, אבל מיישב את ארץ ישראל בשחיתות הממונית שלי. Thank you very much. למה אתה אומר לך טוב עצים ואתה מתפלא ולהניח תפילין אתה לא מתפלא? זה בדיוק התקיעה הדתית שלנו. למה לך טוב עצים זה פחות עבודת השם מלהניח תפילין?
כי אין לך דבר יותר חולין מלכתוב עצים, ויותר קדוש מלניח תפילין.
כן, אבל להניח תפילין זה לקחת אור של בהמה גסה, שאין לך דבר יותר חולין מאור של בהמה גסה, ולהכניס בו אותיות של תורה. אז למה לכתוב עצים זה חול? זה בדיוק הבעיה. על זה דיברתי. הטענה שלי היא שאם אני תופס שהעשייה שלי, אבי, היא עבודת השם, גם לאי העשייה שלי יש פתאום ערך. אם אני מבין שרק אי העשייה היא עבודת השם, אז אתה שמבין את הערך של השבת הרוחנית, נו, על הכיפק. אני שלא מבין את הערך של השבת הרוחנית, אתה יודע מה זה בשבילי השבת? לנוח. אז מה הערך המנוחה? לנוח. אבל אם אני מבין שלכל מה שאני עושה יש ערך, גם לאי העשייה יש ערך, גם לעשייה יש ערך, האדם הוא דבר שלם שבכל מה שהוא לא עושה הוא עובד את השם. אבל תכפיל, תשדרג את זה לחברה. חברה שלא חיה בחומות ואומרת, תן להם שיעסקו בתורה, תן להם שישחקו את הקלפים שסיפרת מקודם, אלא אומרת, כן, אתם יודעים מה זה הסיפור של תלמוד תורה שלנו? התנ"ך הזה לא שלי, התורה הזאת לא שלי, לא המציאו אותה בכולל שלי, ואין לי עליה שום זכויות יוצרים. אני חסר בתורה אם אתה לא עוסק בה, כי מה שאתה יכול לגלות בה הוא חידוש שלך בה. והתורה הזאת תבוא למקום אחר לגמרי. והמלאכה תבוא למקום אחר לגמרי. והחברה תבוא למקום אחר לגמרי. אם רק נקלוט שכשם שמצווה לזכור את שבת להשם אלוהיך, כך מצווה גם לזכור שששת ימים תעבוד, זה גם לעבוד את השם אלוהיך.
תודה לך הרב אלון על דברי החיזוק ודברי השליחה לעבודה. אנחנו עכשיו לפי הדברים דרך חוזרים...
כולם
שלוש ארבע לעבודה, לפחות התנחמתי שגם הנחיה תוכנית טלוויזיה היא עבודת השם, לפחות כמו חוטב עצים או דברים אחרים, אז לא ביטלנו תורה בחצי שעה האחרונה. תודה רב אלון על החיבור בין תורה לבין העבודה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נסיים בפסוק שכל מי שעבד כל השנים מתפלל אליו, אל תשליחנו לעת זקנה, יהיה אתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא, שבת שלום.